אנחנו נמצאים ממושלם, יסודות המודעות העצמית. אנחנו בעמוד 40, בפסקה שנייה. עוד סיפור אחד, נראה מה הוא מביא בכנפיו, מה נוכל ללמוד ממנו. עוד חברה התקשרה אליי, אתם רואים את זה? בפסקה שנייה? לא שורה שנייה, פסקה שנייה. פסקה זה קבוצת שורות. פסקה שנייה, עוד חברה התקשרה אליי בדיוק אתמול. במצב רוח מדוכדך לחלוטין. כן? מצב רוח מדוכדך בדרך כלל זה סימן היכר לכישלון מוסרי. תכף אנחנו נראה איזה כישלון. כן? מפלה, חולשה, אובדן השתנות, פה דיברנו על לחץ ועצבנות, זה בדרך כלל דכדוך, נגרם כתוצאה מאובדן שליטה רגשי. בעבר היא סבלה מדיכאונות קשים, אובדן חשק לחיות, ישיבה בחושך, לא אוכלים. בעבר היא סבלה מדיכאונות קשים ואפילו הושפזה בשל כך. היה צריך לשמור עליה שלא תזיק לעצמה. יש לכם? הושפזה זה... נכנסה לבית חולים. מלשון הושפיזין. בעבר היא סבלה מדיכאונות קשים ואפילו הושפזה בשל כך. כן? אך בסייעתא דשמיא היא הצליחה לשקם את עצמה בעזרת הכלים שרכשה על פי שיטת אמת. ולמשך חודשים מספר הרגישה נפלאה ותפקדה להפליא. זה דבר באמת מיוחד במינו, כי השיטה הזו היא שיטת תודעה. כן? היא שיטת תודעה, ושיטת תודעה לא תמיד היא יכולה לעזור במצבים דיכאוניים. יש מצבים שחייבים תרופות, יש מצבים שצריך התערבויות מסוג אחר לגמרי. לא התערבות מנטלית, פה זה התערבות מנטלית, כלומר, אומרים לנו איך לחשוב. אנחנו במצב שאנחנו יכולים להכיל מסר מנטלי, אבל יש מצבים שהם לא מצבים מנטליים, מצבים אורגניים. הבעיה היא נגרמת כתוצאה מחומרים במוח, כל מיני דברים כאלו. כן? וזה מאוד מעניין שצריך להבין למה היא מתכוונת כאן, שבאמצעות כלים שהיא קיבלה בשיטת אמת, כמה שידוע לי, הכלים האלה הם כולם כלים מנטליים, ומעשיים, תרגולים, כלים מנטליים, תובנות ומעשים. זאת אומרת, בדיכאונות קשים לא תמיד זה מספיק, אבל יכול להיות שהיא פעלה, כן, במיסוך של הכדורים. כלומר, זאת אומרת, אותה אישה לקחה כדורים, הכדורים איזנו אותה מעט, ואז היא הייתה יכולה לקבל גם כלים מעשיים ומסרים שכליים. והשילוב, כן? גם של התרופות וגם הכלים של שיטת אמת שכבר שכבר ראינו. השיטה הזו מצד אחד היא פשוטה מאוד, מצד שני היא עמוקה מאוד. כך אמרנו פעם, כן? כך אמרנו. השיטה הזו היא כמו בצל. שיטת אמת, ככה היא אומרת בעמוד 12, שיטת אמת דומה למעין בצל. אנחנו לא מכירים את השיטה עד הסוף, אנחנו רק נוגעים ממש בקצה קצה, בשיפולי גלימתה של השיטה הזו. אבל השיטה הזו, במכלול הדרכים שיש בה, היא מדמה אותה לבצל, יש לה אין ספור רבדים. היא פשוטה מאוד, יש בה הדרכות מאוד פשוטות, יש בה גם הנחיות מעשיות מאוד פשוטות, אבל מצד שני, בעת ובעונה אחת היא גם עמוקה מאוד. העומק שלה הוא בעיקר מצד, מה? מצד המקומות שההדרכות נוגעות, זאת אומרת, התובנות שאנחנו מתעסקים איתן פה יכולים לפעול לנו על עולמות פנימיים, על עולם הרגש, על הדמיון. זה נקרא שמצד אחד היא פשוטה, מצד ההדרכות. זה כמו, אני יודע לך תרגיל פשוט לעשות, עושה ככה. מצד אחד זה תרגיל פשוט, אבל הוא עמוק מצד ההשפעה שלו על האיברים הפנימיים. זה הרעיון. חוכמה זה למצוא דבר פשוט שמשפיע ברבדים עמוקים. כן? זה מה שאומרת לגבי השיטה הזו. אז אולי אם נצרף את הדברים האלו שקראתי כעת, לך נוכל להבין באמת איך גם מצבים של דיכאון קשה, השיטה הזו יכולה לרומם. טוב, בכל אופן, היא הצליחה לשקם את עצמה בעזרת הכלים שרכשה על פי שיטת אמת, השיטה הזאת, אמת, מודעות, תקשורת, ראשי תיבות, ולמשך חודשים מספר, הרגישה נפלא ותפקדה להפליא. כלומר, הושגו איזונים, כן? דיכאון זה בדרך כלל תוצאה של הפרת איזונים קשים, כן? בין כל מיני כוחות בתוך הנפש, והנה, הרגישה נפלא ותפקדה להפליא, השיגה איזון. עד אתמול. מה קרה אתמול? היא קנתה לול תינוקות. כאשר הביאה את הלול הביתה, היא הבחינה לפתע שהקרש התחתון אינו יושב טוב. אינו יושב טוב, הכוונה היא שהלול מקולקל, זה הכוונה. היא לא אמרה לעצמה, נו טוב, עשיתי טעות, מה ניתן לעשות כעת? כן, כבר דיברנו רבות על צורת החשיבה הזאתי, כן? נו טוב, עשיתי טעות, מה ניתן לעשות כעת? שזה צורת חשיבה של תשובה, צורת חשיבה של תיקון, כן? של חשיפת האפשרות לתקן. לא, היא לא חשבה כך. מחשבה כזו בדרך כלל מזמנת לנו את הפתרון, כי זו חשיבה שהיא מתאימה לחוקי עולם זה. העולם הזה הוא עולם התיקון. לכן ששואלים איך לתקן, מקבלים את התשובה מיד. כל התורה היא תורה של תיקון. כל התורה ניתנה לאנשים מקולקלים, כן? מעצם בריאתם, והתורה מתקנת. אז ברגע שאנחנו שואלים את השאלה בצורה כזו, איך לתקן, מיד אנחנו מקבלים תשובה. זה מה שנקרא, בא להתאר, מסייעים לו. מי שבא להתאר, לתקן, מסייעים לו, כי העולם הזה הוא עולם של סיוע למי שרוצה לתקן את עצמו. אבל אם אתה לא מסתכל על הבעיות שלך דרך שאלת התיקון, אלא אוי, מה עשיתי? כמובן שאין לך תשובה. אין תשובה. העולם הזה הוא לא מיועד לצורת התייחסות של אובדן תקווה, של מה עשיתי, אין תקווה. זה לא מיועד. כן? אין לך שלם מכלי שבור. העולם הזה הוא מקום של כלים שבורים, ואין לך שלם מכלי שבור. מי שמבין את העובדה שהוא כלי שבור, ומבין שלכן הוא צריך תקן, אין לך שלמות גדולה מן ההבנה שבעצם אתה משתלם. אין לך שלם מן המשתלם, כמו ככה היינו יכולים להגיד בעצם. כן? אבל התפיסה הדיכונית היא בעצם מכניסה אותנו למבוך מאוד מאוד צר של חוסר אפשרות ואין עונים במציאות שנדרשת שם דווקא הסתכלות של מה חובתי ועשינה, איך אני מתקן, איך אני מתקדם, איזה אפשרויות עומדות לרשותי וכן הלאה וכן הלאה. נו, היא לא חשבה ככה. היא לא אמרה לעצמה, נו, טוב, עשיתי טעות, מה ניתן לעשות כעת? אלא היא אמרה לעצמה, עשיתי טעות מטופשת, כן? וזה אומר שאני טיפשה מטופשת. הגדרה עצמית, הכרעה, מוחלטות, היעדר יחסיות. עשיתי טעות, ולכן אני מטופשת גמורה. כן? זאת אומרת, כולנו טיפשים, אבל למרבה הפלא, זה לא מונע מאיתנו לשבת וללמוד. זה דבר נפלא. אני טיפש, ולכן אני לומד. נהדר. אבל אם אני טיפש ואין מה לעשות עם הטיפשות, אם הטיפשות זה לא חומר גלם שעומד לעבודה, אז מה? אז למה אני יודעת שאני טיפש? יותר טוב שאני לא יודע שאני טיפש. אם אין לי מה לעשות עם העובדה הזאת. אנחנו מדברים הרבה על ההבדל בין שני סוגי המחשבות האלה, מכל מיני כיוונים, אני מקווה שאנחנו לא מפריזים ומלאים בזה, אבל אני חושב שגם זה טוב. כל פעם ההגדרה היא ככה משתכללת, כי אני עצמי לומד את הדברים האלה תוך כדי זה. אז תקפנו את זה מאוד כיוון. היא לא אמרה לעצמה, אלא היא אמרה לעצמה, עשיתי טעות מטופשת, וזה אומר שאני טיפשה מטופשת. הגדרה. זה יראה לכולם איזה לא יוצלחית אני. וכן, הכרעה היא לא רק הכרעה אישית שלה, אלא הכרעה היא סביבתית, כן? כן? הכרעה היא הכרעה סביבתית, אז נוסף פה עוד חותמת על גבי חותמת, חוץ מהכרעה שלה, גם הסביבה לפי דעתה תאמר את הדברים. זה יראה לכולם איזה לא יוצלחית אני, תמיד מנצלים אותי, אין לי כושר שיפוט. שימו לב, כרגע מתוך ההכרעה שהיא טיפשה מטופשת וכולם יראו, פתאום עכשיו היא מתחילה לפרש את ההתנהגות של הסביבה כלפיה כהתנהגות של ניצול. היא לא הייתה חושבת כך לפני כן, אבל זו נבואה שמגשימה את עצמה, או לא בדיוק הדוגמה המתאימה, נבואה שמגשימה את עצמה, אבל יש פה התייחסות רטרואקטיבית בעצם להתנהגות של הסביבה כלפיי. ואז אני מפרש שההתנהגות של הסביבה כלפיי, כן, אני מפרש אותה כנצלנות. מי אמר שהם מנצלים אותך? ברור שהם מנצלים, אני, אם אין טיפשה מטופשת, יודע שהם מנצלים אותי. יודע שהם מנצלים אותי. הרי אני לא בת חורין שלא ינצלו אותי. אני לא בת חורין, אני בעצם שבויה בטיפשותי. ומישהו שבוי בטיפשותו והוא לא בן חורין, ממילא מנצלים אותו. אגב, כל אחד שישים לב לעצמו ויראה שלפי רמת חולשת החירות הפנימית שלו, באמת, כך הוא מנוצל. הוא מנוצל. מה לעשות? אנחנו מסתובבים בעולם הזה, מחפשים, אנחנו מחפשים, כן, אני מזר בתור משל, אני אומר, אנחנו מסתובבים בעולם הזה, וכל אחד מאיתנו מחפש, הייתי אומר, הזדמנות להשפעה. אז יושבים שני חברים ולומדים בבית המדרש, ואחד אומר את סברתו. עכשיו, אם הוא מוצא בצד השני את החברותה שלו, כזה רך מדי וכזה, כזה, כן, וזה, אז הוא מנצל אותו. הוא מנצל אותו להשמיע את כל הסברות שלו, מבוקר, מהבוקר ועד תפילת מנחה. הוא בעצם איזה מין במה שהוא רוקד עליה. אבל אם החבר אומר, רגע, רגע, אתה אמרת את שלך, אני רוצה להגיד את שלי. יש פה בן חורין, אי אפשר לנצל אותו. אי אפשר לנצל אותו. זה לא נקרא ניצול, זה נקרא שיתוף. זה משהו אחר לגמרי. הניצול הוא קיים בכל מצב שאנחנו מזהים שהצד השני הוא לא בן חורין. כמובן שאם אנחנו מוסריים מאוד, אנחנו לא ננצל את העובדה שהוא לא בן חורין. אנחנו נלמד אותו הליכות חירות. נלמד אותו, נלמד אותו את הזכויות שלו, את הכוח שלו. כן, ודאי. אבל אני מדבר על טבע האדם באשר הוא אדם. טבע האדם באשר הוא אדם, כל מקום שהוא מוצא פנוי, כל חלל שהוא יכול שם, ממש כמו זכר בעדר שימפנזים או בעדר של אריות, כמה שיותר נקבות, כמה שיותר שהזרע שלו ילך לדורות הבאים. יש משהו באדם שהוא מטביע את חותמו, יש לו 10 תלמידים, הוא רוצה 20, יש לו 30, הוא רוצה 40, יש לו 40, הוא רוצה 50, הוא רוצה 100, הוא רוצה 1,000, שכולם ישבו כמו תת-הלך ויקשיבו. הוא רוצה גרוע. באופן טבעי אנחנו כאלה. באופן טבעי. אלא אם כן, אנחנו מעוררים ומעודדים חשיבה מוסרית, שמכוחה אנחנו נזהרים מאוד מאוד לא להשתלט על בני אדם. לא להשתלט על בני אדם. לעודד את החשיבה שלהם. כן, וכן הלאה וכן הלאה. את הזכות שלהם להתבטא, להביע את מה שהם רוצים להביע. ודאי. אבל פה, שהאישה הזו טיפשה מטופשת, חסרת חירות. ממילא כולם יחשבו כך, וממילא כולם מנצלים אותה. אז אם אתה מרגיש שהסביבה מנצלת אותך, זה לא בהכרח, אגב, חייב להיות אמיתי, יכול להיות שצל הרים כהרים, יכול להיות שזה פרשנות דמיונית, אבל אם אתה מרגיש ככה, שאל את עצמך, אולי המום הוא בך. מה המום? היעדר חירות וכבוד עצמי. כי יכול להיות שאף אחד לא מנצל אותך. למרות מה שאמרנו כרגע, יכול להיות שמנצלים אותך, כי כבר הבחינו שאתה מרוקן, שאתה שריון בלי צו, כן? או שאתה פיל בלי אור. אז יכול להיות. יכול להיות. אז אל תגרום לסביבה לנצל אותך. אל תגרום לחשוב שהדירה שלך אין לה בעל הבית. אל תגרום לאנשים לחשוב שבתוך הפורמט הזה אין אישיות. אל תגרום לאנשים לחשוב. אתה לא חייב להתלהם. שכח מזה. לא מדברים פה עכשיו להתלהם, כן? לבוא לראות שאני, יש לי חירות, אז אני אצעק על אנשים ויבהיל אותם. זה לא הכוונה. אבל אדם צריך להבין שמולו יש טיפוס בעל אישיות. זה יכול להיות אישיות מתגבשת, כן? אישיות מתגבשת. בסדר, אין בעיה. תרגילנו בתורתך. תרגילנו בחירות. אפשר להתרגל לחירות, אבל אנחנו צריכים להרגיש שהאדם שנמצא מולנו הוא אדם שלא נותן מקום לטעות של מחשבה שאפשר להשתלט עליו. לא, יש פה אישיות אצילית, מיוחדת, מחוברת לעצמה, מודעת באיזושהי מידה לעצמה, סקרן, בעל קווי אופי ברורים, הוא מודע לקווי האופי, הוא מתנהג על פיהם. אישיות כזו היא מעין תמרור עצור, או העת. העת. שמתקרב אליי תעית. אל תשתלט, וכן הלאה וכן הלאה. אז פה הגברת הזו כמובן עוברת על כל הדברים האלה שאמרנו. בכל אופן, זה האירוע שבעקבותיו היא התקשרה למחבר את הספר. זה יראה לכולם איזה לא יוצלחית אני, תמיד מנצלים אותי. אין לי כושר שיפוט, כושר שיפוט זה כושר הנהגה. אני לא יכולה לסמוך על עצמי. אין לי את היסודות המורים, אין לי את עמוד ענן ועמוד האש. אני בעצם לא מונהגת, אני נגררת. אני נגררת. לא מנהיגה, סליחה. אני נגררת. כאשר התקשרה אליי, נו, ברוך השם שהתקשרה, לפחות מבינה שהיא בבעיה. היא הייתה שרויה במצוקה של ממש, SOS. לקח לי הרבה זמן להרגיע את סערת הרגשות שלה, עזרה ראשונה. קודם כל, להרגיע את סערת הרגשות. במילים אחרות, תסתכלי אחורה ותראי שאף אחד לא רודף אחרייך, קודם כל. תירגעי. מהומה על מהומה, תרגי, סערת הרגשות. על ידי הקטנת העניין, נושא עלול, הקטנת העניין למימדים של טעות אנוש רגילה ושכיחה, ועל ידי ביטול הראייה השלילית הכוללנית שלה על עצמה, גולם, טיפשה, לא מוצלחת, כישלון, קורבן ועוד כהנה וכהנה. קודם כל אם כהנה קטנת, כן, לפעמים יוצא לך לשכוח איזה שם, אני יודע מה, אתה לא זוכר את השם של פלוני, אלמוני. כן, הנטייה, אפילו בגילאים צעירים, כל שכן בגילאים שלנו, הנטייה היא לחשוב שמי יודע איזה דימנסיה הולכת ומתפתחת בתוך הראש, שאתה לא זוכר את השם של ההוא ושל ההוא של ההוא. אז קודם כל צריך להירגע, להבין, הדברים האלה מאוד שכיחים, במציאות, במיוחד במציאות כמו שלנו, להוציא אנשים שהם בעלי כישרון של זיכרון שמות באופן מיוחד, לא מתוך חוכמתם ולא מתוך עבודה. יש להם, אבל רוב בני אדם שהם טרודים, יכולים לשכוח שמות, יכולים לשכוח מקומות, יכולים לשכוח. מה לעשות? יוצא לי שאני יושב עם תלמיד, וכל כולי מרוכז בו, כמו אדם שקורא ספר מתח עצום, והוא לא שם לב שכבר השמש יקעה ממזמן, ומזמן כבר עברה שעת ארוחת הערב, ועוד כמה וכמה דברים, פתאום הוא מקיץ כמחלום ב-11 בלילה, מסתכל על החלון, אוי כבר חושך, הוא התחיל את הספר בשעה 2 בצהריים, קורא לנו, והנה הוא בעצם שכח ש וש וש וש, אוי הוא לא הלך לפה, אוי הוא שכח להרים טלפון לכאן, אוי הוא יבטיח להוא, מה עשה, מה המשוגע? לא, זה טבעם של אנשים שמרותקים לדבר אחד, במיוחד ברמה כזו, מה לעשות? אז יוצא לי שאנשים מתלמיד לפעמים, מה אני אגיד לכם, אני שוכח, כן? אשתי כבר אומרת לי 3 שבועות להגיד לעילוי נשמת ישוע ניסים בן פורטונה, כן? לפני כמה ימים הזכרנו אותו. לא יודע, אני מגיע לפה, אני מתחיל לשבת עם תלמידים, אני שוכח כמה עולמות, לפעמים אני יוצא בסוף היום מחוץ למקום הזה, אני מגיע לפה ביום, יוצא בלילה, זה נראה לי כאילו הייתי פה שבוע ימים. וואלה, מתי הגעתי? רק הבוקר הגעתי? נראה לי שאני נמצא בקור איזה 2-3 יומים. שלא לדבר על כך שאני שוכח איפה שמתי את האוטו בכלל. אני לא זוכר איפה שמתי את האוטו. אבל יש איזו טעות הגיונית. אני לא זוכר. זאת אומרת, האוטו בתוך התסריט. רגע, הגעתי בבוקר, שמתי אותו, איפה שמתי אותו? האם למטה? האם פה? אני צריך לעצור רגע. רגע. אני אגיד לכם. זה בגלל הריכוז. הריכוז, יש אנשים שיכולים לזכור בעת ובעונה אחת כמה וכמה דברים. גם שהם מרוכזים באלף, הבית נמצא בתודעה שלהם. יש. לא יודע, יש אנשים שלא. אני יודע, אני מרוכז בדבר מסוים, זה בולע אותי ושואב אותי פנימה, שאחרי זה אני צריך ברגע שאני מפסיק את העיסוק הזה, אני ממתין כמה דקות, כאילו התודעה מתרחבת, הזיכרון מתרחב כאילו, כן, וחוזר למדים שלו, אז אני אזכר בדברים, אני אזכר שצריך לקחת את זה, אני אזכר שצריך לקחת את זה, לפעמים באיחור, לפעמים כמעט באיחור, לפעמים על הקסקס בדקה ה-90 אני אזכר דבר, מה אני יכול לעשות? זה שייך לכל מיני תהליכים נפשיים, לצורת התייחסות למציאות. ככה אני מסביר לעצמי. תראו לעצמכם שהייתי עכשיו צריך אוקיי, ודאי, אני צריך לעשות בדיקה, לא יודע, רפואית, בבדיקה הבאה, צריך לעשות בדיקת דם, לראות מה. אבל אני לא שם. לא שם. יש לי הסברים הרבה יותר פשוטים לדבר הזה. אני לא אומר שזה תירוץ לכל הפשלות שנעשות כתוצאה ממה שאני מתאר פה. יש דברים שבאמת הם פשלות. אנשים מזוכים מזה לפעמים, אנשים מצטערים מזה. נכון. קורה, מה לעשות? מה אני אגיד לכם? יש מצבים שיש חתונות, פתאום מישהו מרים אלי טלפון, כן, מי מדבר? מדבר, מסדר, אני יודע, החבר של החתן. אתה מגיע לחתונה? וואלה, לא זכרתי ש... מה אני אגיד לכם? מה אני אזכר חתונה? אפשר לרשום, יש תזכורות, יומנים. בסדר, אבל באמת, זה לא היה שכיח לשכוח חתונה כזה. שכחתי את החתונה. קראו לך להגיד 7 ברכות, ולא היית. וואי, בטח, כן, כן, גנפת לי מתחתן. זה קשה, זה קשה. אני נסחף לעולמות, נסחף לכל מיני מקומות, יש לי כל מיני דברים שצריך לעסוק איתם. לפעמים קשה לזכור. יש פטנטים, זה קצת תחבולות פה ושם, כדי שאני לא אשכח את זה, אני עושה לי סימן כזה וסימן אחר. אבל אני לא מתחיל עכשיו להפליל את עצמי, להתחיל להגיד לעצמי כל מיני מילים לא יפות. לא, אין לי שום עניין בזה. זה מה שחסר לי. אחרת אני אפסול את עצמי לכהונה, אני אפסול את עצמי לעשות מה שאני עושה כאן, אוי ואבוי, אם הייתי יורד על עצמי בצורה כזאת, לא הייתי מרגיש שיש לי שום זכות לשבת כאן ולמד בכלל. ממש לא. וזו יצאה טובה לכל מי שמתמודד עם הדימוי העצמי שלו, עקב, כל מיני פשלות ודברים כאלו אחרים שהוא עושה. לא למהר ולהספיד, לא למהר ולהחתים, לא למהר ולהפליל ולחנות את עצמנו בכינויים כאלו ואחרים. אז זה הרעיון של השקטת סערת הרגשות. מה שעשיתי כל המהלך של הוידוי, של השיתוף האישי שעשיתי עכשיו, זה בעצם השקטת סערת הרגש. אפשר ללחץ מזה נורא, צריך להבין. אפשר מאוד ללחץ מהדברים האלו. כמו ההיפוכונדרים, כן? אלו שכל כאב קטן, כן? בצד השמאלי כבר נראה להם כאילו יש להם שם איזה גידול מפלצתי. זה נקרא היפוכונדר, כן? כל איזה מיחוש ואיזה מקום של הגוף כבר מיד לוקח אותם לאפשרויות הכי נוראות בעולם שיש. ואם מסתכלים באינטרנט בכלל שומו שמיים. כאב במרכז כף הרגל. זה יכול להיות מפה ושם, מסתכלים באינטרנט, הוא מתחיל ללחץ. יוחד טיפוס של היפוכונדר, שהוא מסתכל בכל המקורות האלו, כן? מתחיל לראות מה האפשרויות, הוא בדרך כלל מתמקד באפשרויות השליליות. בדרך כלל נקד אפשרויות השליליות. סיפר לי תלמיד שאשתו, וזה נסיים אולי, תור דוגמה, כי זה מאוד קשור לעניין של סערת הרגש. מאוד מאוד קשור הסיפור הזה. תלמיד סיפר לי על אשתו, שפעם אחת באמצע זה היה, בחורף זה היה, ובאמצע סדר בוקר, אשתו התקשרה לבית המדרש, ובבכי אמרה, בוא הביתה מהר. למה? אני חולה במחלה. עכשיו, הוא ידע שהיא עוברת סדרת בדיקות מסוימת. בדיקות דם. כאב לה בבטן קצת. כאב לה בבטן קצת. אבל אישה הזו הייתה מאוד מאוד לחוצה כתוצאה מכאב בטן, והיא ניבטה לעצמה את המחלה. ואז שהיא הלכה לבדיקת דם מכריעה, וקיבלה את התוצאות בתוך מעטפה, ונתבקשה על ידי הרופא ללכת לקופת חולים בקדם, כמובן שזה כבר אישר לה שכנראה באמת היא חולה. אז מה היא עשתה? היא הוציאה את בדיקות הדם מהמעטפה, וראתה קו אדום מתחת לאחד הערכים. אחד הערכים. כן? אחד הערכים. זה הימוגלובין, אני לא זוכר מה זה היה. קו אדום. שזה היה בעצם הנחיה של הרופא, לאחות קופת החולים, לקחת את הדברים לתשומת לב. היא ראתה את הקו האדום, והייתה בטוחה שהיא חולה בסרטן. היא צלצלה לבעלה, תבוא מהר, כולה רועדת ובוכה. הוא הגיע לשכונה, הוא רואה אותה מחוץ לבית, זה היה חורף, הוא רואה אותה מחוץ לבית עם חלוק בית. עם החלוק, היא לא הייתה יכולה להיות בבית רגע אחד מרוב פחד. מרוב פחד, היא יצאה חוצה. הוא הגיע לשכונה, עלתה לרכב, והתחיל לבכות. מה קרה? מה קרה? הוא שואל אותה. אמרתי לך שאני חולה. אמרתי לך שאני חולה. מאיפה את יודעת שאת חולה? אז כואב לך בטן, אז מה? אז היא הוציאה את הבדיקות. היא מראה לו את הפס, את הקו האדום, תסתכל. לא זוכר מה זה היה, אם זה היה הימוגלובין או לימפוציטי, לא זוכר בדיוק, זה משהו שייכת למערכת החיסונית. למערכת החיסונית. תסתכל. עכשיו, היא עוד לא הלכה לאחות. השעה גם הייתה שעה שעדיין לא פתוח באחר הצהריים, פתחו שם. ואחות המסוימת הזו, הייתה צריכה לראות את זה לאחות המסוימת, ואחות המסוימת הייתה צריכה להגיע בשעה מסוימת, ב-4. וזה היה 3:10 או 3:40. אז היא מראה את זה לבעלה ואומרת לו, אמרתי לך, ידעתי, אני חולה. התחילה לבכות, ושכנעה את בעלה שהיא חולה. ואז הם התחילו לדבר על החיים שלהם. כך הוא סיפר לי. היו נישואים עד אותו זמן, היו נישואים כ-10 שנים, עשור. והתחילה להגיד לו, איזה זכות היה לי להכיר אותך, איזה זכות להתחתן עם אדם כמוך, אציל נפש, וזה וזה. הוא התחיל לבכות. שניהם מתחילים לבכות בתוך האוטו. ואז היא אומרת לו דבר מדהים, כך הוא סיפר לי. אני רוצה שווארמה. עכשיו, הבחורה הזו היא טבעונית כמעט, אבל היא רצתה איזו הנאה של העולם הזה לפני שהיא מתה. זה לא יאומן, תראו לאן זה הגיע. אז הוא נסע וקנה לו שווארמה בתוך פיטה. לא משנה שהיא אכלה ביס אחד וזרקה את זה. כן? כן. ביס אחד וזרקה את זה. ואז פתאום נפל לו הסימון. מי אמר שאת חולה? מה, את יודעת לקרוא תוצאות? זה לא כתוב כאן. יש פה פס אדום, נכון. אבל מי אמר שחולה? את יודעת לנתח את זה? בואי נלך לאחות. כך הוא אמר. אבל סגור עדיין. ואני לא יכולה להמתין עד 4. אז הם הלכו לאחות. הם ידעו איפה היא גרה בשכונה. הם הלכו לאחות. דפקו על הדלת. פתח את הדלת. אתם לא יכולים להמתין עד 4? מדוע להפריע? אז היא ראתה את הפרצוף של האישה ואומרת, מה קרה לך? תסתכלי. אז היא מראה לה את בדיקות הדם. מסתכל על בדיקות הדם, כן. אני חולה בסרטן, אני חולה בסרטן. אז האחות צוחקת. את יודעת על כמה דברים זה יכול להצביע הדבר הזה? היא שואלת שלוש שאלות. כן? סימפטומים של סרטן, של גידול סרטני. יש לך את זה? לא. יש לך את זה? לא. יש לך איזה? קצת, אז את לא חולה בסרטן. פתאום, היא נשמה לרווחה. אז מה יש לי? שלחה אותה לצילום. הגיעה לבית חולים. הדסה הר הצופים. עשו לה צילום. יש לה אולקוס ויראלי. 10 כדורי זוטון, האולקוס מסתלק. אבל בגלל החרדה, בגלל הטרומפולינה של הרגשות, היא נכנסה לדיכאון. דבר מאוד מעניין. בגלל, זה העיר באותה אישה, חרדה רדומה. כן? בגלל המהפך הזה, זה גרם לדיכאון. בכל אופן, תראו מה זה. הסערת הרגשות, הניסיון להרגיע, לאחר מכן מתברר כיוון אחר לגמרי, הרבה פחות בעייתי, אולקוס ויראלי, אפילו לא אולקוס כרוני, זה הרבה יותר בעייתי, ויראלי, כולה חידק שיושב שם, נגמר הסיפור. אז קודם כל עזרה ראשונה, קודם כל לקחת את האירוע ולהכניס אותו בתוך מימדים סבירים, הגיוניים. על ידי ביטול ראייה שלילית וכולי, שהייתה הסיבה ישירה למצוקה בית השרויה, לא התריד אותה סכום הכסף בסך 260 שח, שהפסידה בקנייה בלתי מוצלחת, הפסד ממון. מה שהשפיע עליה באמת היה העובדה שמן הטעות שעשתה, משתמע שהיא חסרת ערך לחלוטין. פר ואפר, לא שווה כלום. שאלתי אותה אם אחד מהוריה היה פרפקציוניסט, דורש שלמות מוחלטת. היא סיפרה שאביה היה מקבל התקפת זעם בתגובה לכל טעות. בקיצור, בית של מלאכים. אפס טעויות. ולו הקטנה ביותר שהייתה נעשית על ידי אמי מבני הבית. כן? זכותם של בני הבית להיות בני אדם לא הוקרה על ידי האב. פשוט לא הוקרה. כעת אנו רואים כמה קשה לה להתגבר על הדפוס הזה. כן, יש כאן דפוס מושתל, כן, מושרש בצורה מאוד עמוקה. צריך לעבוד עליו כדי שתוכל להשתחרר לתפיסה אנושית יותר, הדרגתית של מהלכי תיקון. שבת שלום.